האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת דין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות, ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אנחנו מוזמנים ומוזמנות להאזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100 FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז השבוע הפרק שלנו הולך לגעת בנושא שהוא במיוחד קרוב לליבנו. אנחנו קבוצה עם 80% נשים בהנהלה, מנכ"לית אישה, ובאמת יזמות נשית וקניין רוחני, זה ככה הולך יד ביד אצלנו. אז הבאנו פה בשביל זה את האורחת שבשבילנו היא האישה, אורחת מיוחדת וקרובה לליבנו, ושותפה יקרה, הילה אוביל ברנר. הילה יזמית סדרתית, היא משקיעה, מנטורית, ומייסדת קהילת יזמיות, על הכל תכף נרחיב, הובילה אלפי נשים להצלחה, ואני לא מגזימה כשאני אומרת את זה, ומהנשים המשפיעות ביותר בהייטק הישראלי, וגילוי נאות, גם חברה יקרה, אז אתם קצת פולשים היום לאיזה שיחת סלון. אז אילה, איזה כיף שאת פה.
מתרגשת כל כך להיות פה, ובאמת תודה על הכבוד הגדול. גם חברות וגם רול מודל גדולה, אימא שלך ואת כמובן, אז אני שמחה להיות פה, תודה.
איזה כיף.
ואת אילה, הייתה לי ההזדמנות להכיר עוד בתחילת דרכה כיזמית, לפני לא מעט שנים.
אז אני הייתי יזמת צעירה, וככה פגשתי בעצם את המשפחה המופלאה הזאת, אבל יותר גם את אתי, ובאמת, אני זוכרת אותה בתור יזמת צעירה, כבר אז, בתור איזושהי אוטוריטה משמעותית מאוד, גם בעולם הפטנטים, אבל גם בעולם היזמות, ולכן זו סגירת מעגל ענקית בשבילי. כיף.
היא לא סגירה, אבל היא...
אז נפגשתם בוועדת השקעות בעצם.
נכון, נכון.
נכון, ישבת בוועדת השקעות.
היא לא הייתה כיזמית, ואני חושב שזו החברה הראשונה בעצם.
נכון, אז בעצם הייתה החברה הראשונה שלי, White Smoke, שלימים הפכה להיות ציבורית. White Smoke פיתחה כלי AI, בעצם לפני שהיה AI, בעצם פיתחנו סוג של grammar check, שלימים היה על 50 מיליון מחשבים, ה-IP שלה נמכר לפירסון אדיוקיישן, חברת האדיוקיישן הגדולה בעולם, ובדרך עשיתי כמעט כל טעות בספר הסטארט-אפ, אז כשאת זוכרת אותי אז יזמת צעירה, זהו היו באמת השלבים הראשונים, ולכן נכון. יש לי כזאת פינה חמה בלב ליזמות בתחילת הדרך.
אז בוא נתחיל דווקא מהאתגרים. האתגרים שלך כיזמית צעירה, תחזרי אחורה.
אז וואו, קודם כל, כמו שאמרתי, אני עשיתי כמעט כל טעות בספר הסטארט-אפ, אז אני תמיד אוהבת לדבר על האתגרים האלה, כי זה באמת החלק החשוב, כי הרבה פעמים אפשר לשמוע יזמים בשלהי הקריירה שלהם, מדברים על כמה זה עבד טוב, ואני באמת גייסתי בסוף כ-40 מיליון דולר, בקריירה שלי, אבל בדרך, באמת קיבלתי כל כך הרבה לאווים, שאני חושבת שזה שווה טיפונת להתעכב על המקום הזה של האתגר של גיוס כסף, וגם על האתגר של בניית מוצר. אני חושבת ששם עשיתי המון המון טעויות, כי הייתי יזמת מאוד...
כמו למשל...
אני חושבת שגיוס כסף הוא משהו שאפשר ללמוד אותו. היום לימים, אחרי שניהלתי את האקסלרטור של טקסטארס במשך 6 שנים בארץ, והשקענו ב-74 סטארט-אפים, ובעצם למדתי שאפשר ללמד יזמים איך לגייס כסף, מה שאני לא ידעתי. זאת אומרת, אני הייתי כל הזמן בתהליך גיוס, גייסתי מכל סוגי המשקיעים, אנג'לים, קרנות, ישראלים, אמריקאים. אני חושבת שפשוט לא בניתי אסטרטגיית גיוס, זאת אומרת, לא היה לי אף פעם שלב של כמה אני הולכת, לאן הכסף הזה הולך להביא אותי. היו לי כל מיני אקסלים למיניהם, קשת שלמה של אקסלים, אבל אף פעם לא בניתי את זה עם אנשים מנוסים וטובים.
אבל גם השוק השתנה.
גם השוק השתנה, אבל אני חושבת שגם יזמים עדיין לפעמים יוצאים לקרב בלי באמת להיות מוכנים לדברים, וכיוון שיש כל כך הרבה אנשי מקצוע טובים שיכולים לכוון אותך היום, אני חושבת שאז, בגדול אם מישהו אמר שהוא לא אוהב את המוצר שלי, אני מחקתי אותו מהאוטלוק, חשבתי שהוא אידיוט, גם הוא היה VP במייקרוסופט, אני חושבת שהדבר הזה מצד אחד נתן לי את הנחישות וזהו, מצד שני לא הקשבתי מספיק, ויזמים צריכים להיות מאוד קואוצ'אבל, ובהקשר של המוצר, וגם קצת הפודקאסט המאוד מעניין הזה, בהקשר של פטנטים וטכנולוגיות, אנחנו רצנו לפתח מהר מאוד דברים שחשבנו שהם טובים לנו, ולימים הבנתי שאפשר גם לבנות אסטרטגיה למוצר הזה, לפטנטים, לטכנולוגיה, ולראות קצת ולבדוק קצת יותר מה קיים בשוק וכולי. אז זה רק חלק מהטעויות שעשית.
מה שנקרא, אין חכמה כבעלת ניסיון.
נכון.
אני חושבת שחלק מהותי מהעשייה, וגם אני חושבת שהרקע הזה באמת אני ואת הכרנו לראשונה, זה קהילת יזמיות המדהימה. בואי תספרי לכל המאזינות שלנו, ואם יש יזמיות בקהל שעוד לא חלק ממנה, זה הזמן.
וואו, אז כן, גאוות חיי הגדולה, ארגון שהקמתי לפני כ-14 שנה, הייתי יזמת באמת צעירה ונחושה, וראיתי שמסביבי אין כמעט יזמות, ושהארגונים היחידים שאני רואה באזור הם באמת ארגונים כאלה שהם קצת יותר במנטליות, הייתי אומרת, טיפה בחיינית. לא ראיתי שום דבר מקצועי שבאמת מאגד נשים חזקות מקצועיות ודוחף אותם קדימה, קצת כמו ש-8200 עושים, קצת כמו שטייסים רוצים להיות ביחד. אנשים אוהבים להיות יחד עם אנשים שדומים להם, והרגשתי שאין כזה דבר לנשים חזקות יזמיות. ולכן הקמנו איזה פורום קטן שהתחיל אצלי בגינה, וגדל ל-8,000 נשים יזמיות עם שיתופי פעולה פורצי דרך. הראשון שבהם בעצם היה הפרויקט שלנו עם גוגל, נקרא Campus for Moms, נשים בחופשת לידה, באות ללמוד 10 מפגשים איך להקים סטארט-אפים, וסיפור אמיתי, גוגל כמו גוגל, שהם רואים משהו מדהים כזה, שכפלו את זה בכל העולם, ועד היום אני אסירת תודה גם לשותפה שלי טל שריג, שהייתה איתי שם, גם לאנשים בגוגל ובהנהלת גוגל, ופרופסור יוסי מטיאס שתמך בפרויקט הזה, ובאמת זו הייתה גאווה גדולה לראות בכל העולם, בפולין ובלונדון וזה, נשים יזמיות שמבוססות על הרעיון של יזמיות.
לא, ובואי נתעכב על זה רגע, כשלעצמו כרעיון מהפכני של אימא בחופשת לידה שמגיעה ללמוד בעצם בגוגל.
נכון, וגם זה מילא אותנו בכזאת תשוקה וכזאת גאווה, כי היו לנו המון סיפורי הצלחה משם. אורלי שואבי שמכרה את סייף SDK, שתי נשים שהכירו שם, אקזיטים למיניהם, וממש לאחרונה ליאור מחשבונית ירוקה שסיפרה בפוסט שלה שללא קמפוס פורמם, זה כנראה לא הייתה מתחילה את חשבונית ירוקה.
ספרי קצת על האקזיט הזה המשמעותי
שנעשה לאחרונה. אקזיט מדהים שנעשה ממש לפני שבועיים. יזמת מדהימה שאנחנו עוקבים אחריה, והיא חברת הקהילה שלנו, 150 מיליון דולר, בנתה בענבה גדולה ארגון מדהים.
נמכרה לחברה.
נכון.
התרחשו אותה.
נכון. אז יש לנו המון שיתופי פעולה כאלה, מייקרוסופט פור סטארט-אפס תמכו בנו ועשו איתנו אקסלרטורים בתחום ה-AI, אמזון עשו איתנו את Aim High, AI ומשין לרנינג לנשים, גם שוכפל בכל העולם, כלומר קורסים באוניברסיטת תל אביב, קורס שרץ כבר 5 שנים, אנחנו מכשירות כל הזמן נשים יזמיות, זאת גאווה גדולה.
אבל עדיין המספר של נשים באמת בהייטק הוא
נכון,
נמוך מאוד.
נכון.
זאת אומרת שיש עוד מה לשפר ויש וואו, מה לעשות.
כמה יש לשפר, ובהקשר הזה אני כן אזכיר שותפים שלנו כמוכם, משפחת לוצאטו, שבאמת תמכתם ביזמיות לכל אורך הדרך, חשוב מאוד, ויש לנו עוד שותפים רבים כאלה שבאמת פתחו את הדלת ליזמיות.
אני חושבת שזה, בסופו של דבר, הסיפור הזה של יזמות נשית, אנחנו גם נפרק אותו לגורמים תכף בפרק, הוא באמת דורש פיצוח. זאת אומרת, מצד אחד כל הכישרון והפוטנציאל, ואין ספק שאין שום הבדל בין גברים לנשים, אבל יש כל מיני גורמים שמעכבים אותנו, ונדבר על זה, אבל אם אני חוזרת רגע לאקזיט של ליאור, כי את צנועה מדי, אני אגיד שמה שאני מאוד אהבתי, ואולי זה גם חלק מהדברים שמאוד מאפיינים את הקהילה של יזמיות, ובכלל קהילות נשים, זה שהיא בחרה לפרגן לך באחד הפוסטים הראשונים שלה על האקזיט, ואני מאוד אהבתי את זה, וגם הגבתי לה על זה, שאני חושבת שזה מראה עד כמה הקהילה שבנית היא מהותית. היא בעצם עושה שינוי הלכה למעשה.
היא צורך.
כן,
היא צורך. היא פשוט צורך.
היא צורך, ואני חושבת שבאמת בנינו אותה לאט, ובצורה כל כך יסודית, שהיום הפירמידה הזאת היא מאוד משמעותית, גם היזמות בתחילת הדרך, ועד לענת גץ שמספרת על האירועים שהייתה בהם ביזמיות, ומובילה היום יוניקורנים גדולים. אז אני חושבת שהארגון מתאים להמון יזמות, ואני שמחה להזמין את כל מי שעדיין לא בארגון הזה להצטרף.
אני חושבת שאחד מהמשימות, כדי שמשהו גדול יצליח, צריך שיהיו חיבורים. אז אני חושבת שמה שצריך תמיד לחפש, מה החיבורים שצריכים להיות כדי להרחיב את המעגלים וכדי לתת לזה איזושהי קפיצה משמעותית.
נכון, אני
אז אספר... אז איפה את רואה את החיבורים?
אז אני אספר, אני חושבת שכל המהות של יזמיות הוא בעצם חיבורים.
בדיוק.
אז את בדיוק צודקת, כרגיל, ובאמת כזה נגעת בנקודה, כמה שיותר חיבורים, אנחנו למשל... נציגות של She Loves Tech, הארגון הגדול ביותר לנשים בטכנולוגיה בעולם, כבר 8 שנים אנחנו מייצגות אותם בארץ. השנה שוב, היזמת שלנו מ-FEM AI, דוקטור קרני אילן, זכתה במקום הראשון בעולם, אחרי שהיא עלתה מכאן לחצי הגמר האירופאי,
ואחר כך... היה לנו שם שיפוט קשה, הייתי שם שופטת איתה.
כן, שיפוט קשה מאוד.
עם הג'רוזלם פוסט שעשינו.
לא, זה She Loves Tech.
She Loves Tech.
קרני הייתה גם שם.
וגם שם, והיא זוכה כמעט בכל תחרות. אם הייתי יכולה, הייתי גם שולחת אותה לאירוויזיון. אני חושבת שהיא נציגה מעולה. ובאמת, היום היא, דרך אגב, בדיוק זכתה בחצי הגמר של סטארט-אפ גריינד, ארגון מאוד מאוד גדול של סטארט-אפים, ועולה לגמר. אבל מה שהתחלתי להגיד על חיבורים, זה שבאמת זה חיבור לארגון נשים גלובלי. וזה שאנחנו עושים 2 או 3 תחרויות בשנה בינלאומיות עם כלכליסט, אחת מהן קורית ממש עכשיו ב-18 לפברואר במשרדי מייקרוסופט, ואנחנו שולחים את הזוכה שלנו אחרי שאנחנו שופטות אותה כ-14 נשים ממיטב הקרנות והמוסדות בארץ, שולחים אותם לתחרויות בניו יורק כדי לפגוש משקיעים, שם כל הדבר הזה באמת קורה וזה מרגש מאוד.
מדהים.
הילה, את גם מובילה איזושהי קרן השקעות, שהיא גם היא מיוחדת. וגם זה עוד צלע חשובה בהצלחות של סטארט-אפים, אולי תרחיבי קצת עליה.
אז אני אספר, אני קודם כל מושקעת בלמעלה מ-70 סטארט-אפים במהלך הדרך, אז אני רוצה יותר לדבר על העניין הזה של early stage, פחות חושבת שאני משקיעה יותר טובה דווקא בשלבים הראשונים האלה, ופחות בעסקאות
הגדולות. כי את יודעת לזהות אותם?
גם כי הייתי יזמת, וגם כי אני אדם מאוד אינטואיטיבי, וגם כי אני כבר יודעת what it takes להיות יזם. זאת אומרת, נורא קל לקום בבוקר ולכתוב בלינקדין, אינטרפרנר, פאונדר, וללכת למיליון מיטאפים עם המחברת, ולהגיד שאתה יזם. אבל בסופו של דבר... זה נורא עניין של מה אתה מוכן לשלם, והקרבה של להיות יזם או יזמת, קרבה מאוד מאוד קשה, בכל ביזנס זה ככה, אבל בהייטק בפרט, משום ששם אין משהו שהוא טנג'בל, זאת אומרת, אתה לא מקים משרד. לכן, דרך אגב, פטנטים הם כל כך חשובים, כי אתה, בעצם זה הדבר היחידי שאתה בעצם מייצר, שיש בו איזשהו עוגן משמעותי, טריידמרק, פטנט, איזשהו דרך, קופירייט. אז אני חושבת שזה מאוד קשה, ולכן אני כמשקיעה, ולמזלי היו לי הצלחות מאוד גדולות בסטארט-אפים האלה שהשקעתי בהם, אני מלווה רק יזמים שאני רואה, שהם באמת לא רואים בעיניים. שהם באמת הולכים את הדרך, והם מתקדמים לשלבים הבאים שלהם. וזה גם המיזם החדש שאני אעסוק בו עכשיו, חיבור של המון המון כסף ל-early stage startups, מאוד מאוד מרגש.
שזה שלב מאתגר. ה-early stage, שזה pre-seed, seed.
זה מאתגר.
איזה השלבים מאתגרים מאוד, כי לא הרבה רוצים להשקיע שם, הם מעדיפים בשלבים יותר מאוחרים, וגם לסבר את האוזן, אחוז ההצלחות של החברות בהייטק הוא יחסית, לא גבוה.
נכון.
אז מכאן הסיכון הוא מאוד גדול בשלבים
נכון,
האלה.
נכון, אני רוצה לגלות לך משהו. המספרים, כשאתה כן מצליח בעולמות האלה, הם כל כך, משכנעים.
הם מפצים על הכל.
הם מפצים על הכל.
נכון.
חברה שלי מ-2018, שגייסה עכשיו בשווי של $150 מיליון, ואנחנו השקענו בה בשווי של פחות ממיליון, אוקיי? זה מספרים שאי אפשר לתאר אותם, ולכן צריך לאהוב מאוד סיכון בשביל זה, זה לא מתאים לכל אחד, צריך את הבטן.
וגם לסמוך על עצמך שיש לך את התכונות שנדרשות כדי לשים את האצבע בצורה יותר מוצלחת.
אבל יש בארץ המון קרנות שכן מוכנות להיכנס למשחק הזה, אילה, רום, מירוני ונצ'רס, לול, TAU ונצ'רס, יש המון כאלה שכן רוצות להיכנס למשחק הזה של, של סיכון גדול, אבל גם סיכוי מאוד גדול.
את בדרך כלל, זאת אומרת, שאת משקיעה מטעם הקרן, אז את בדרך כלל תחפשי עוד כמוך שיצטרפו להשקעה הזאת?
כן, כן, ואני משקיעה מתוך הקרן, אבל אני משקיעה כאנג'לית. זאת אומרת, בעצם תמיד האינטואיציה שלי היא סביב אנג'לית, זאת אומרת, אני לא חושבת על עצמי כלוקחת סיכונים שהם מתאימים לקרן, קרן זה שלב אחר לגמרי, נכון, ואני חושבת נכון. שהבחינה היא אחרת לגמרי.
נכון.
אז אם אני רגע רוצה את הטיפ למי שככה תבחני את ההשקעות שלו, את יותר חשוב לך הצוות, מי הבן אדם.
נכון.
זאת אומרת, זה יהיה הפרמטר העיקרי שתסתכלי עליו, ומה שנקרא יוביל את ההחלטה.
נכון, ואני רוצה להגיד שתמיד משקיעים אומרים את זה, יש משפטים כאלה שמשקיעים תמיד אומרים, אנחנו מסתכלים יותר על הצוות, או הם אומרים, אנחנו תמיד נהיה איתכם, אנחנו, יש לנו ערך אסטרטגי, יש כל מיני משפטים כאלה.
אבל לא פחות, אני חושבת, גם על הטכנולוגיה עצמה.
נכון.
זאת אומרת, של...
נכון.
ואחר כך המוצר, כמה באמת, מה השוק שלו.
אבל גם אנחנו יודעות את זה מהניסיון שלנו, גם בצד של ההשקעה וגם בצד של ההגנה, שטכנולוגיה טובה בלי צוות טוב, כנראה תישאר
נכון.
אי שם.
נכון, וכמה אתם ראיתם את זה, ואם יש מישהו שראה את זה, זה אתם, וגם אתם סוג של משקיעות בסטארט-אפים, אני גם משקיעות בסטארט-אפים, אבל אתם גם משקיעות בסטארט-אפים, נכון. בזה שאתם בוחרות את הסטארט-אפים, שבהם אתם באמת מאמינות, אז אני חושבת שאתם מרגישות כמוני
בעניין. ובאמת אלה שני הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, זה האנשים והטכנולוגיה. וכמה באמת אפשר להגן על זה, כי אנחנו מאמינים שהקניין הרוחני בונה את הערך של החברה, וגם צריך לדעת איך לבנות אותו מבחינת האסטרטגיה של הקניין הרוחני.
בדיוק, ואני חושבת
שאני מאמינה בזה מאוד.
אני חושבת שבאמת, אם נלך רגע לעולמות של הקניין הרוחני ויזמות נשית, אנחנו מזהות שם אתגר מאוד גדול. אגב, הנתונים של וייפו, ארגון הקניין הרוחני העולמי, מלמדים אותנו כל שנה שיותר מ-80% מהממצאים בעולם הם גברים, ברמה הגלובלית, והרבה ממה שאנחנו מנסות לפצח, מה שנקרא בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, זה איך גורמים לנשים יותר להשתתף במשחק הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעות שנשים לא פחות ממציאות, לא פחות יצירתיות, לא פחות יזמות, אבל משהו
ולא פחות מוכשרות.
חד משמעית, וחלקנו גם יגידו שיותר, אבל בסופו של דבר הם פחות במשחק הזה של הקניין הרוחני. איך את חושבת מהניסיון שלך ככה שאפשר להעלות את המספר המדכא הזה?
תראו, אני איתכם בזה וברצון להעלות, ואני חייבת להגיד שיש דברים שאני אומרת שאחר כך אני מקבלת כיתונות של זעם בפייסבוק, איזה, לא איזה מאמר שלי בכלכליסט, שאמרתי שנשים צריכות יותר רול מודלס. וואו, מלא פמיניסטיות כתבו לי מכתבים אישיים, שאיזה מין דבר זה, ואיך אני אומרת את זה, וזה מחליש נשים וזה. אני דווקא חושבת, אני עומדת מאחורי האמירה הזאת, אני חושבת שנשים צריכות לראות נשים חזקות. לכן מה שאתם עושות כאן, שאתם מביאות נשים לקדמת הבמה, זה חשוב מאוד. מה שאני עושה ביזמיות, אני גם מביאה אותם לקדמת הבמה, אני מביאה סיפורי הצלחה של ליאור, של כל מיני אחרות שמכרו וזה, ואני חושבת שזה מייצר איזושהי קרבה כזאת בין נשים, בין נשים אומרות, אוקיי, גם אני יכולה לעשות את זה.
נכון.
כי אחרת שאת מסתובבת עם נשים שהן חלשות יותר, לא בהכרח חלשות יותר, אבל פחות מעיזות לעשות את הדברים שהן רוצות, אז זה גם מושך אותך למטה. ואני אגיד שכל הביקורת שאני קיבלתי, ואני תמיד אומרת לאתי שהיא רול מודל שלי, גם מובן הזה של האימהות והמשפחתיות, אני המון חושבת על זה, אז הביקורת שאני קיבלתי בתור אימא, היא הייתה תמיד מנשים שנגיד, עוזרת בית שלי שאמרה, איך נוסעת כל כך הרבה לחול, או הגננת, ו...
כאילו חסר רגשות השם.
אני כמעט לא קיבלתי ביקורת, כן, אני כמעט לא קיבלתי ביקורת מנשים שהגשימו את עצמן, להפך, הם כל הזמן ראו את הדבר הזה, והיום שאני מסתכלת על הבת שלי, שטלטלתי אותה באמת לניו יורק ובחזרה, וגייסתי כסף איתה בעגלה מינוס 20 מעלות, והנקתי אותה עד גיל שנה ושמונה, וכאילו באמת התאמצתי בטירוף להיות, לחיות בשני העולמות, מהאנשים שהן חזקות, שהן מוצלחות, תמיד קיבלתי רק פרגון בעניין הזה, וטיפים איך לעשות את זה בצורה יותר טובה.
ואני חושבת שגם כאימא, היית אימא יותר טובה, כאימא מצליחה לילדים כן. שלך, אני יכולה להגיד כן. את זה מראייה של עצמת. ניסיון. כן, אני חושבת
כי היית שמחה יותר.
לנשים, אני חושבת שצריך לשדר את המסר הזה, שאולי את פחות זמינה, אולי, אבל את עושה את מה שנכון, והצלחת, אני חושבת שזו דוגמה אישית שהיא מאוד חשובה.
You can't be what you can see, זה אחד המשפטים שאנחנו הכי...
שאני רואה אתכן, אתכן דרך אגב, זה באמת רול מודלים מטורף, כי באמת את גדלת עם אמא חזקה, אני שמחה שגם הבת שלי גדלה עם אמא חזקה, ושמחה, ואני רוצה גם להגיד שאני מסתובבת עם אמאות שלא הגשימו את עצמה לפעמים, הן גם יותר עצבניות, ויש להם פחות סבלנות, דרך אגב, לילדים שלהם מנשים אחרות.
אני חושב שזה ווין ווין, להצליח, וגם עם המשפחה והילדים.
נכון.
להגשים את עצמך. אני חושבת שאיפה שאת מוצאת ההגשמה שלך, אם את יזמית וזה בוער בך, שם תגשים את עצמך. אם את מרגישה ש...
אני חושבת גם,
נכון, את יכולה להגשים את עצמך בכל מקום שאת רוצה, כל עוד את באמת מגשימה ועושה באמת את מה שאת רוצה לעשות.
נכון,
לגמרי. כיזמית, את לא בהכרח מחפשת את המקומות הנוחים. כיזמית, את מסתכלת קדימה, מציבה את הוויז'ן שלך, את המטרה הרחוקה, שאליה את מתכנסת ורוצה להגיע, נכון. גם אם קשה בדרך. אני חושבת שאלה התכונות באמת שנדרשות, אבל אלה החיים.
נכון.
זאת אומרת, אני חושבת שליזמיות, בכלל, כנשים, אני מוצאת גם יתרונות נוספים שיש להם, וצריך א', לחזק אצל אנשים, ולתת להם באמת את הדוגמה.
הסיפור הזה גם של האיזון, אנחנו משפחה באמת של נשים שהן קרייריסטיות, ואחותי תמיד צוחקת שכשהיא טסה לכנס שואלים אותה, אבל מי עם הילדים ואת בעלה לא שואלים?
ברור.
אז כן, אנחנו גם צריכות לשנות פה נרטיב בהרבה, אבל אולי באמת לנשים שכן היזמות בוערת בהן, והן כן באמת מחפשות את האיזון הזה, איך את מצאת אותו, האיזון הזה בין
תראה, זה איזון מאוד אינדיבידואלי, אני חושבת שכל אחת מוצאת לעצמה, אני, היו לי טריקים כאלה לא קונבנציונליים, נגיד אני עשיתי אוטסורס לכל דבר שהוא קשור במלאכות הבית באשר הם, באמת, כאילו פשוט נכון. עשיתי לזה אוטסורס מטורף, לא התרחקתי מזה, זה, עד כדי כך שבאמת לא הבנתי, אני זוכרת שפעם, שכבתי במיטה והיה איזה צלצול וחשבתי אולי זה הזקה או משהו ואז הבת שלי אמרה לי זה מכונת כביסה כן אני ממש התרחקתי מכל העניין הזה אני לא ממליצה את זה אני אומרת שזה מה שזה היו הטריקים שלי כל אחד ומה שעובד לה אז אני עדפתי את הזמן שלי באמת לבלות
אבל כבר בתחילת הדרך את יודעת שאת יזמית שאת רוצה
כן אז אני למדתי משפטים כי בבית שלי יכולת ללמוד או רפואה או משפטים, פשוט הלכתי על הקצר יותר, ופשוט התמחיתי בבית משפט מחוזי, ואני זוכרת שנכנסתי לרעיון ההתמחות, ואמרתי, תדעו שאני לא אהיה עורך הדין, והם אמרו לי, איך את כבר יודעת, השופט שהתמחיתי, איך את כבר יודעת, אמרתי, אני יודעת, זה פשוט, אני רוצה להיות יזמת. זאת אומרת, זה מה שרציתי להיות, לא היה לי רעיון טוב בשום דרך, ניסיתי כמה רעיונות, אז אני לא בטוחה שרעיון זה דבר כזה חשוב, הרבה פעמים אנשים מדברים איתי בסוף, זה הדרך והחיים שאת רוצה ליצור לעצמך, ואז בניתי את החברה הראשונה שלי, White Smoke, וגייסתי את ה-CTO של ימים, הפך להיות בן הזוג שלי, 3 חברות, 3 ילדים, עשינו ביחד הרבה דברים.
אולי תספרי למאזינים מה החברה הזאת עשתה. כן.
אז באמת סוג של גרמר צ'ק, מי שמכם מכיר את גרמרלי, שבאמת תפס את השוק, אבל אנחנו הקמנו את ה... באמת בנינו את הגרמר צ'ק הראשון בעולם, ואני זוכרת שהייתי הולכת לאנשים, אמרו לי, את נראית בחורה ממש נחמדה, לכי תעשי משהו אחר עם החיים שלך, כי זה לא הדבר הזה בוורד, הירוק הזה למטה, כאילו זה פיצ'ר, זה לעולם לא יהיה יוניקורן, אבל בסוף באמת זו הייתה הצלחה, גדולה גם כי המון אנשים השתמשו בזה ואהבו את זה, בעולם האדטק של החינוך מאוד קשה היה לגייס כסף בשלב הזה, כי אנשים, לא רק שהייתי גם אישה, וצעירה ובלי ניסיון, גם הייתי בתחום שהוא באמת לא היו שם שום אקזיטים, זה לא שהקמתי חברה בעולם הסייבר או זה. המילה AI בכלל לא הייתה מוכרת, ואנחנו קראו לזה Natural Language Processing, ואנשים אמרו, המחשב אף פעם לא יצליח להבין טקסט, כן? היום אני לא זזה בלי הצ'אט GPT בגדול, כאילו באמת אתמול הוא כתב ש...
המוח השני.
פול ממורי, כאילו כתבו, הייתי צריכה לנקות את הממורי של הצ'אט GPT, אז אני לא זזה בלי זה, אבל בגדול זה מה שעשינו, ומיליונים של סטודנטים בארצות הברית השתמשו בזה, באוניברסיטאות, ואחר כך גם בבתי ספר, בתיכונים. אחרי זה הייתה לי עוד חברה אחת שעסקה בטכנולוגיות פרסום, שגם היא נרכשה, אז כאילו בגדול עבדתי הרבה על לייצר לעצמי חיים של יזמות. זאת אומרת, זה לא היה שקמתי בבוקר עם איזה רעיון ותשוקה מאוד מאוד גדולה למשהו, אני מאוד מעריכה את זה כשאני רואה את זה, כשמישהו בא מתוך התחום ומבין ומביא איזשהו וקום, אני הכי אוהבת את זה בעולם, אבל זה לא היה אצלי.
זאת אומרת, הפשן היה פשוט ליזום, ומשם ליזום, כבר כן, הרעיון הגיע.
כן, ואני חושבת שגם מתוך יוזמות כאלה דברים מתגלגלים, אז אני תמיד אומרת לאנשים, אז צאו לדרך, מקסימום קצת תזגזגו.
אני רוצה שתתייחסי לאקוסיסטם בישראל.
כן.
את הרגע מתחככת בעולמות גם במדינות אחרות, את מזהה פה איזשהו יתרון, או נניח אחר כך חסרונות.
אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת, אני מאוהבת באקוסיסטם הישראלי, אני חושבת שאין כמוהו בעולם.
מה זה אומר?
אני חושבת שיש משהו באקוסיסטם הישראלי, משהו חם ודינמי ויצירתי שאין בשום מקום. אני אגיד שכשניהלתי את האקסלרטור של טקסטארס, שהוא בעצם הסיד אינבסטור הכי גדול היום בארצות הברית, משקיעים ב-5,000 חברות, אז בעצם באתי פה לפתוח את הסניף הישראלי, והיה המון חששות בארגון העולמי לגבי לפתוח את זה בישראל, כי אמרו, יש פה המון אקסלרטורים והמון מיטאפים והמון, ואיך אנחנו נחדש פה משהו אחר. ואני רוצה להגיד לכם שהם פשוט בעצמם, הייתי כמו אמבסדר, כי כשהם באו לכאן, הם הבינו שיש פה איזה משהו אחר לגמרי, שאין בשום מקום אחר. זאת אומרת, קודם כל, אפשר להגיע לכל אחד נורא נורא בקלות. לא, נורא נורא בקלות, בואו לא נגזים, אבל בסופו של דבר,
מרחק שני אינטרואים בערך.
כן, שני אינטרואים בערך. ואנשים באמת רוצים לעזור, שזה משהו שכמעט ולא קורה במקומות אחרים בעולם. ויש משהו במנטליות הישראלית הזאת שהם באים ומתחככים ומדברים, ותוך כדי שהוא אומר, אני מכיר את ההוא, אני מכיר את זה וזה. דבר שני, יש פה איזושהי מנטליות שמאפשרת פתיחת סטארט-אפים ויזמויות. גם אם אתה נכשל, אף אחד לא מסתכל עליך כאילו, וואו, נכשל. כאילו, אוקיי, מה עכשיו? מה הסטארט-אפ שלו עכשיו? בארצות הברית, כשאתה נכשל, אתה נכשל. זאת אומרת, יש איזו תקופת אבל כזאת, צינון, אתה לא הולך לשום מקום, אתה הולך לעבוד באיזה מקום כשכיר. יש פה איזה משהו שהוא יותר מאפשר את זה, ואני חושבת שיש בנו, ויש את כל האקזיטים האלה, והרצון הזה של משקיעים.
אני אוסיף עוד נדבך לזה שמייחד, כן. לדעתי, את ישראל, זה באמת הצבא. זאת אומרת, היחידות הטכנולוגיות שהיום גם נשים נכנסות אליהן, ואנחנו יודעים שבשוק ההייטק הישראלי, העובדים, זאת אומרת, הבוגרים האלה, הם ההון האנושי אחר כך שמפעיל כל התעשיית של ההייטק, ואני חושבת שבשנים האחרונות, או בכלל, נשים מהעולמות האלה, אין את זה במקומות אחרים. אין מיחידות הטכנולוגיות, ואני חושבת שזה מה שמייחד לגבי נשים
בעולם של ההייטק. וגם העולם הצבאי הזה באמת מכין אותנו למשהו אחר, הוא גם היוקרה שלנו בעולם.
ונשים באות משם,
כן.
מה שאין
יותר ויותר לשמחתנו.
יותר ויותר, כן, אני כן. בדיוק שומעת כל הזמן סטטיסטיקות, ואני יודעת שביחידות כמו מומרם, וזה כבר יש 50-50.
וב-8200,
כן. ב-8-1 יש, כן, לא מעט, לא, נשים. אוקיי, אני מקווה שנראה את זה למשל בייצוג של נשים, אנחנו רואות את זה המון בכנס הסייבר למשל, שהייצוג של נשים עוד לא שם, אבל החיילות של היום בעצם יהיו המנכ"ליות של המחר,
נכון,
אז
נכון.
מדהים. אני באמת מעניין אותי, כי אני חושבת שזו הזדמנות למאזינות שלנו ללמוד ממך, כי עשית פה איזה דרך נורא עגולה, התחלת כיזמית, המשכת כמשקיעה, יש לך איזה overview באמת על האקוסיסטם שלא להרבה אנשים יש, אז איך זה באמת המעבר הזה מיזמות להשקעה, שינה את הנקודת מבט שלך, מה את חושבת שככה...
וואו, זה באמת שינה, זו שאלה מצוינת, זו שינה משמעותית. אני בגדול, תמיד זה היה נראה לי the other side, ולא הצלחתי להתחבר לשום דבר רציונלי. אמרתי, משקיעים הם בעצם שונאי סיכון, הרי אני באה אליהם עם הדבר הזה, והם רק מוצאים למה לא, למה לא, למה לא. היום שאני משקיעה, אני מבינה הרבה יותר טוב למה לא, בהרבה דברים. אני מבינה שאני משתדלת לא להפוך להיות כמו הרבה מחבריי המשקיעים, צינית, כי יש המון ציניות בצד השני, ובעצם זה קצת טבעי, גם זה קורה גם לנותני שירותים, לאורחי דין ורואי חשבון, כי בסוף נכנסים אלייך לחדר יזמים, אחד אחרי השני אומרים לך שהם הולכים לשנות את העולם. אוקיי, אז כמה אנשים כבר ישנו את העולם? כשאני השקעתי בטכנולוגיות פינטק, והיו נכנסים יזמים ואומרים, אני הולך לשנות את מערכת הסוויפט, הבנקאי. גיל אומרת, אוקיי, איך אתה הולך לעשות את זה? אתה והחבר שלך שיושבים עכשיו, איך אתם הולכים לעשות את זה? כי יש פה כוחות מאוד מאוד גדולים, ואנחנו באמת הצגנו פה את ברקליס בישראל, והבאנו טכנולוגיות לתוך הבנק, ואני זוכרת שבבנק היו מופתעים מהארוגנטיות הזאת של היזמים, שהם הולכים לשנות את זה, והם הולכים לשנות את זה, כי בעצם זה ארגונים מאוד גדולים ומסואבים. אז כן, השתניתי במובן הזה שאני מבינה שדברים הם לא תמיד גם תלויים רק ביזם, ושיש פה שוק, והשאלה אם באמת יש, איזה כוחות שוק יש, וכדי להבין בעצם את, את השוק, אתה, לא יכול, אתה יכול להיות מאוד נחוש וזה מעולה, ואתה חייב להיות גם מצד אחד צנוע, וגם מאוד יסודי להבין מה כוחות השוק, ולפעמים אתה יכול להיות מאוד טוב ולא להצליח. כשאני דיברתי עם מנכ״ל גרמרלי, והוא אמר לי, אילה, המוצר שלכם הרבה יותר טוב משלנו, אבל גרמרלי, הם נמצאים היום על כל, מחשב שני בעולם, אוקיי? ויש דברים נכון. שהם כוחות שוק, אוקיי?
לא רק הרומנטיקה.
להיות, כן, את יכולה להיות, להיות זמן מדהימה ולהביא, אבל ממי גייס כסף ואיפה ואיך את רוצה? אז אני חושבת שמתוך הכישלונות שלי דווקא, והיו לי הרבה, המון כישלונות, נכשלתי בנסדק, באמת, היו לי המון המון כישלונות מפוארים.
מה הכי מפואר?
אני חושבת שהנסדק הוא בין הכישלונות המפוארים
של חיים. הוא חסם רציני.
עשיתי רוג'ו מלא, ולא הגעתי לנסדק בסוף, ולא צלצלתי בפעמון, וזה היה חתיכת דבר. מכל הכישלונות האלה למדתי שיש המון זרמים בשוק, וזה לא תלוי רק ביזם.
מדהים. אנחנו ככה, זה רץ לנו מהר מדי, כמו תמיד, אז אנחנו ככה מתקדמות כבר לסיום הפרק, ואני חושבת שאני רוצה לסיים עם שאלה שהיא ככה לזקק את כל החוכמה שהבאת פה. יזמית שמקשיבה לנו עכשיו בתחילת הדרך, איזה ככה עצה חשובה או איזה טיפ את יכולה לתת לה?
אני אגיד מה שעבד לי, אבל לא כל אחד זה מה שעובד לו. אני אומרת שכל דבר שאתה עושה בחיים, אתה צריך לעשות בתשוקה אדירה. נכון. תשוקה אדירה, בין אם זה חברות, בין אם זה משפחה, בין אם זה, זה לבחור את, מה שבאמת את קמה בבוקר עם אושר גדול אליו. לא כולם מתאימים ליזמות, אבל אם את מאוד רוצה את זה, את חייבת to follow את הלב שלך, ואני חושבת שבסוף הכל איכשהו מסתדר, אבל אני רוצה רק להגיד שזה לא טריוויאלי לי לשבת פה עם נשים כמוכן, אתם באמת רול מודלס גדולות עבורי, אז אם לסיים, אז אני הייתי רוצה לסיים עם זה.
כל כך הדדי, לא, באמת, אנחנו לומדות ממך כל הזמן, וכל כך נהנות מהעשייה המשותפת.
השאלה, אולי לקראת הסוף שלך, איך למשל התקופה הזאת והמלחמה, מה היא עשתה בשוק הזה, בעולמות האלה של הנשים?
תמיד בתקופות, גם בקורונה וגם בתקופות קשות, נשים נפגעות יותר. כי כל פעם שאנחנו הולכים כמה צעדים לקראת שוויון, בתקופות קשות, נשים גם יש פחות כסף, יש פחות כסף למטפלות.
מילואים.
מילואים. יש פחות כסף לעשות את כל האוטסורסינג הזה שדיברנו עליו. בסופו של דבר, אני חושבת שנשים נפגעו הרבה יותר בתקופת המלחמה. מבחינת השקעות, אני חושבת שהייתה פה מכה גדולה ומשמעותית, אבל יש הרבה כסף מעבר לים, כסף חם, כן. שאני רוצה לעזור להביא אותו ליזמים, כי אני מרגישה שיש שם המון, יש שם רשת תמיכה מאוד גדולה, אז אם הייתי משאירה משהו אחד ליזמים בכלל, זה צאו מעבר לים וחפשו שם גם את הכסף.
ותעקבו אחרי הילה, יש עוד הרבה דברים מעניינים בהמשך.
תודה, וכמה כיף לי שאתם חברות שלי, תודה רבה.
תודה, אז אנחנו נסיים ככה עם שלושה דברים, תמיד כל פרק אנחנו...
שלושה טיפים.
שלושה, כן, שלושה דברים שצריך לקחת מהפרק, אז אני חושבת שהראשון והכי חשוב זה המשמעות של החיבורים, שהחיבורים זה בעצם אולי הסיקרט סוס של יזמיות ושל קהילות בכלל. אני חושבת שהדבר השני הוא באמת דווקא מה שסיימנו איתו, הפשן הזה של קומי, תראי מה עושה לך את זה, ושם תחפשי את הצעד הבא.
תאמיני בעצמך, את יכולה.
נכון, נכון, נכון.
והשלישי זה באמת האתגרים שלנו כנשים שצריכות לאזן את הכל. תמצאי מה עובד לך, תראי איפה האיזון שלך, מה חשוב לך, ותדעי שיש המון נשים מדהימות שמאמינות בך, כמו הילה. וכולנו כאן מאחורי כל יזמת.
אפשר לעשות את זה.
אני אבל עוד מילה אחת של תודה. תודה על התמיכה הגדולה ביזמות נשית, שאתם לאורך השנים.
אנחנו כל כך מאמינות בה וחושבות שזה נכון, וגם אני חושבת שנשים יכולות לספק את הסחורה של ההצלחה לא פחות מגברים.
ואנחנו נחושות לשנות את המספרים האלה, זה לא מתאים לנו, הנתונים שדיברנו עליהם.
ניפגש שוב עוד שנה ומקווה לראות מספרים יותר טובים.
אמן.
ועד כאן לפרק הזה, תודה שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים של לתפוס את הפטנט במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM ושל קבוצת לוצאטו, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב, תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה תמר, תודה הילה.
תודה.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.